שבוע טוב לכולם. עשרה בטבת היה רק בהקשר לבית ראשון. כולנו יודעים, מלך בבל סמך על ירושלים, התקרב לחומות, וזה היה עוד מבשר, כפי שאתם בוודאי ראיתם גם בהלכה, היה עוד מבשר לחורבן הבית. כלומר, כאשר המלך הצר כבר צר על ירושלים מסביב, לא היה מוצא, ומצב הדברים הביא לך שהיה ברור שיהיה חורבן. לזכר המאורע הזה צבעו חכמים במשך הדורות צום. הבעיה היא שזה היה בבית ראשון. בבית שני התאריך הזה לא היה משמעותי. כלומר, אנחנו לא מוצאים איזשהו אירוע לפני חורבן הבית השני שהיה בעשרה בטבת, ואנחנו יכולים לומר שהייתה לו השלכה או השפעה על חורבן בית שני. ובכל זאת, חכמים לימדו אותנו שצריך להתענות גם בעשרה בטבת. כולנו גם יודעים שלגבי י"ז בתמוז היו בעיות, ההבדלים בין חורבן בית ראשון לבית שני, בבית שני י"ז בתמוז משמעותי ולא בבית ראשון. מכל מקום, חכמים קבעו להתענות. אנחנו גם יודעים עוד דבר, שאתם בוודאי יודעים, שהרבה מדברים על כך בעלי המחשבה שלנו. יש מה שנקרא יום מסוגל. כלומר, חז"ל גם צירפו כמה מאורעות לכל אחד מן הימים שבהם נקבעו הצומות והראו בהם אירועים נוספים. צירפו אותם לסיבות או כסיבות נוספות להסביר מדוע חשוב להתענות גם בהמשך הדורות.
תודה.
גם בהמשך הדורות. אבל אם תסתכלו בהלכה לגבי עשירי בטבת, י' בטבת, אנחנו לא מוצאים בהלכה דברים נוספים שהם מהווים ציון דרך נוסף וחשיבות היום כדי שאנחנו נצטרך לצומות. האירועים האחרים מצטרפים אליהם דברים. גם את העמיד מספר זה לא כל כך פשוט. כידוע לנו, בדורנו נמצא גואל לסיבה נוספת של עשרה בטבת. יום הקדיש הכללי. קבע הרבנות הראשית שאנחנו מצרפים את התענית שלנו גם כן לזכר המיליונים שנהרגו בשואה. ובזמננו זה אירוע חריף מאוד, והאירוע הזה בפני עצמו מצדיק יום תענית. אנחנו יודעים שלא הייתה צרה מעולם כמו הצרה בדור האחרון. אני בעצמי בן של ניצולי שואה, אושוויץ וברגן-בלזן, והמשמעות של זה היא באמת משמעות קשה ואיומה, והיא גם מעלה שאלות קשות, כפי שבוודאי אתם והרבנים דנתם בעניין. ומצטרף לך הדבר הזה לחזק את התוקף של עשרה בטבת, כי באמת, בלי הדבר הזה, עשרה בטבת נראה לכאורה על פניו דבר שטעון חיזוק. כי אם אנחנו חוזרים לגופו של עניין, הרי עשרה בטבת נקבע בגלל המצור של מלך בבל. בבית שני זה לא היה, אז כבר קצת התוקף של זה הוא פחות מאשר למשל י"ז בתמוז. וקצת יותר בעיה, וגם כאשר אין לנו דברים שמצטרפים, אז זה משאיר אותנו מול הבעיה הישירה, מה המשמעות של עשרה בטבת, והאם בימינו עדיין יש לזה את אותו תוקף כמו בימים עבר. כמובן אני יכול לענות תשובה אחת, שהיא תשובה פשוטה, ובזה אני יכול לסתום את הגולל על השאלה הזאת. והתשובה תהיה, חז"ל סברו לזכר המאורע, והיות וזה נקבע לזכר המאורע וחז"ל קבעו, אז אנחנו מקבלים את זה כפי שחז"ל קבעו, כפי שיש לנו תקנות כאלה לגבי הרבה דברים אחרים, לא דווקא בענייני סתום, אלא גם בעניינים אחרים לחלוטין. חז"ל קבעו תקנות, במשך הזמן התקנות האלה לא תמיד אפילו מובנות לנו, אבל עם זאת, היות שהם תקנו ותקנו, אנחנו מקיימים אותם. אבל בכל זאת, אם נרצה לשאול את השאלה, נו, אז בכל זאת, האם מבחינה עניינית עדיין יש לנו משמעות כבדה, עמוקה, ביחס לעשרה בטבת, האם אנחנו יכולים להסביר את זה באופן שיניח את דעתנו? ולא זו השאלה העיקרית שבה אני רוצה להתמקד. אני רוצה לפתוח. הנקודה העיקרית מבחינתנו כמובן היא הנושא של תוצאות החורבן, שזה הדבר היותר גרוע. בהקשר לתומות שאנחנו שמים בהן. וסך הכל, כמעט כל התומות, להוציא את הארית אסתר, יש להם מכנה משותף אחד ברור, ותמיד אסור לשכוח את המכנה המשותף הזה. המכנה המשותף של כולם הוא חורבן בית המקדש. עשרה בטבת, תמך מלך בבל. י"ז בתמוז, הובקעה העיר. והחורבן הראשון בתשעה בתמוז, ובקעי. אלא שאנחנו הולכים אחרי התאריך האחרון. תשעה באב, ברור, שני החורבנות, שני או עשירי, וגם ג' בתשרי. ג' בתשרי, אחרי חורבן הבית, היה קצת שלטון עצמי, אחרי שהשלטון עצמי הזה הוכחד עם גדליה בן אחיקם, אז ראו בזה בעצם, כמו שהמפרשים אומרים, אובדן שארית ישראל בארץ ישראל, ושלמה הגלות. ולכן גם זה קשור לחורבן בית המקדש. השאלה כמובן היא מה התוקף. התוקף של עשרה בטבת הוא דווקא תוקף הפוך מג' בתשרי. ג' בתשרי היה לאחר החורבן, שכבר היה חורבן, יהודה ובנימין גלו, ולמעשה היה המצב בארץ ישראל, כבר לא היה מקדש ולא עצמאות ולא מלך, אבל עדיין הייתה תקווה שגדליה בן אחיקם, שקיבל את שלטון עצמי ממלך בבל, אם הוא יתחזק עליו ושלטונו יתחזק, יכול להיות שבמשך הזמן הוא או שהוא יעזור לכך שיתמנה מלך במקומו, ואז תחזור מלכות ישראל, וממילא יהיה אפשר לבנות את המקדש. תקוות כאלה היה בהם במסור. זאת הייתה מציאות. ולכן חשיבות של גדליה בן אחיקם היא שלאחר החורבן עוד היה סיכוי שמא יוכלו לבנות מחדש את המקדש אחרי שהשלטון יתחזק. כאשר נהרגת ליד הלחיקה, גם התקווה הזו עבדה, ובכך הושלם החורבן הראשון. זאת אומרת שכאן הייתה השלמה של החורבן. וכאילו הסתרת את זה, זה בדיוק הצד ההפוך. זה הכל. כלומר, בית המקדש, אני רוצה להסביר את עומקו של עניין מכל. בית המקדש הוא לב היהדות. הלב של עם ישראל שהוא בעצמו הלב שבאיברים. ובית המקדש, גם מבחינה מעשית, תמיד צריך לחשוב על זה. גם מבחינה מעשית, קיימו בבית המקדש למעלה ממחצית מצוות התורה. אפילו באופן מעשי, שזה קורבנות ומצוות התלויות בארץ בחלקם, ומצוות אחרות שקשורות לארץ, וקורבנות פרט. הכל היה בבית המקדש. ועל כן, חשיבות בית המקדש הייתה גם מרכזית מבחינה הלכתית, מרכזית מאוד, וגם מבחינה רעיונית. כי השכינה שרתה שם. כלומר, בית המקדש לא היה רק מקום הקורבנות, שזה אולי היה הדבר המעשי החשוב, אלא היה גם מקום השכינה. שם היה הקדוש ברוך הוא, בקודש הקודשים. ועל כן, חורבן הבית היה סמל, לא סתם סמל, היה שבר נורא בקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל משתי נקודות מבט. מכך שאיבדנו את השכינה, השגחה נדירה על עם ישראל דרך המקדש, זה הבית. וזה בעצמו מאורע שמקדיש תעניות. שמקדיש כמה תעניות מסוימות. התעניות הרי נשבעו, כפי שאמרתי, מתחילת האירוע של חורבן המקדש, מאותו רגע שצמח מלך בבל, שאז היה כבר ברור שהמקדש מחרב, וכבר אפשר היה להתחיל להתאבל, וזה אומר דבר נוסף, שהקדוש ברוך הוא כבר לא היה מוכן לקבל את תשובת ישראל באותו רגע. אם אני מניח שהתרת את הלבט הוא התחלת החורבן, סימן שאפילו עם הנביאים והצדיקים וכל מי שהיה צדיק באותו דור, והם לא היו רבים, כי הרוב עבדו עבודה זרה, אם הם היו מתפללים ומנסים לבקש סליחה, ואפילו כל עם ישראל היה חוזר בתשובה, ספק גדול אם כבר היה קצת לבטל את הגזרה. למרות שלעולם יפה צעקת הציבור. אבל כידוע לכם, יש רגעים שבהם הקדוש ברוך הוא לא שולח, לא שוכח, והוא גם מעניש. את אותם הדברים אנחנו, וזה נקודה משותפת לשואה, את אותם הדברים מן הסתם אנחנו כנראה יכולים להגיד גם על השואה. למרות שהשאלה על השואה היא שאלה קשה, ויש לה הרבה תשובות. ויש גם כאלה שאומרים שאין תשובה. אבל אם נניח שיש תשובה, הקדוש ברוך הוא צדיק, ומן הסתם יש דין ויש דיין, אז התשובה היא כנראה מספיק עמוקה, ואחת התשובות היא בוודאי התשובה כמו בבית ראשון. יש רגעים שהקדוש ברוך הוא מחליט. ברגע שהייתה החלטה על גלות, אז כבר אי אפשר לשנות. יש רגעים כאלה, לא רבים, אבל הם קיימים. והכרת את הבל זה הרגע הראשון. הרגע שבו כנראה מבחינת האמונה היהודית היה ברור שהמשלט מקבל. ואין סליחה, ואין חזרה. את זה צריך לזכור. כי אנחנו זוכרים כאן, מה? אנחנו זוכרים את אובדן השכינה, שזה בית המקדש? ואנחנו זוכרים שמצוות התורה חלק גדול מהם התקיימו במקדש, ובהם כל מצוות הציבור. אסור לשכוח את זה. אפילו תעניות ציבור בזמן המקדש היו במקדש. היו גם במדינה תעניות, אבל זה לא היה העיקר, העיקר היה במקדש. אנחנו לפעמים, שאין לנו מקדש עדיין, אנחנו לפעמים לא מבינים את המשמעות העמוקה של המקדש וחשיבותו, ומשום כך אנחנו גם שואלים, מה זה משנה אם מלך בבל שמח או לא שמח את החומה בירושלים? זו שאלה שמעידה שאנחנו לא מבינים את החשיבות שראו חז"ל בעשירים בטבת כששמח מלך בבל, ומה ראו חז"ל על כך? כי הם הבינו שזאת הייתה אותה שנייה של הפורענות, שנחתמה הפורענות. ועל כך יש לי איתנו. ופורענות של מה? של הדבר המרכזי באמונה היהודית. בית המקדש, גם מבחינה רעיונית, שכינה, וגם מבחינת קיום המצוות. שכל מצוות הציבור יתקיימו במקדש. צריך לזכור את הדברים האלה. כי אנחנו מרוב שאנחנו מתעסקים, וזה בסדר שאנחנו מתעסקים, מתעסקים בשור של הגן, ומתעסקים במנורות, ובכתובות ובקידושים, אנחנו לפעמים לא זוכרים מספיק לעומק את התמונה הכוללת של האמונה הזאת. והתמונה הכוללת במרכזה עומד בית המקדש. ועל כן זה החשיבות של אותם ארבע עצומות שכידוע לכם כבר מדבר עליהן הנביא זכריה. כלומר, כבר חכמי הדורות של החם הקורבן באיזשהו שלב, אולי בבבל הם התחילו עם זה, או בראשית ימי בית שני, כבר קבעו צומות לזכר חורבן המקדש. הפסוק המפורסם של זכריה מעיד, כאשר הם חזרו בבית שני בהתחלה, הם שאלו את זכריה, הכהנים, האם הם בחו בחודש החמישי? בזמן בית שני או לא בחו בחודש החמישי? אבל אם זאת, כאשר חרב הבית השני, תוצאות החורבן היו בדיוק אותן תוצאות כמו בית ראשון. אולי אפילו יותר גבוהות, כפי שאני אפרט מיד. ולכן, עשרה בטבת נופה בסופו לא מבחינת אלא לא פעם סופו מבחינת הרעיון שהוא שימן. והרעיון היה ראשית חורבן בית ראשון. כי החורבן הזה, כידוע לנו, הייתה לו השלכה רבה. גם להלם, להמשך. כי חורבן בית המקדש היה הפעם הראשונה שלמעשה עם ישראל הוגלה מארצו עם כל 12 השבטים. וזה היה סמן דרך לעתיד לבוא, שפירותיו הבאושים אנחנו אוכלים על עצם היום הזה. ועל כן, גם אם אנחנו שואלים מבחינה עניינית, מה טעמו של עשירים בטבת, והאם לא נאמר טעמו של עשירים בטבת? התשובה היא לא. לא נאמר טעמו כי זה ציון דרך שהוא הכרחי מבחינתנו, והחשיבות שלו לא רק כדי לזכור את העבר, אלא כמו שהרמב"ם אומר בהלכות תענית, לזכור כדי ללמוד את הלקח שלא יקרה לנו דבר כזה פעם נוספת. וזה נכון לגבי כל הטעמות. שלא יהיו מעשינו כמעשי אבותינו. ועל כן התוקף של עשירים בטבת איננו פחות מאשר י"ז בטבת, איננו פחות מתשעה באב. ואיננו פחות מג' בתשרי. זה שלתשעה באב יש דינים מיוחדים, זה משום שבפועל חרב הבית באותו עת. אבל הנקודות האלה הן נקודות מרכזיות כדי לעזור לנו א' להבין כפי שאמרתי עד פה, אבל ב' גם דבר נוסף שהוא לא פחות חשוב, והוא להבין מה המשמעות של תוצאות הקורבן. מלבד בית המקדש היו לקורבן תוצאות נוספות, ועליהם אני רוצה לדבר. אני רוצה להסביר מה המשמעות שלהם ומדוע אנחנו סובלים מהם עד עצם היום הזה. קודם כל אני אסביר אותה גמרא מפורסמת, שאומנם אנחנו תמיד מדברים עליה בשלושת השבועות בימי בין המצרים, אבל אסור לשכוח אותה. היא עומדת מוסיפה גם בעשירי בטבת, שנאת חינם. כלומר, זה שבית המקדש חרב, בית ראשון חרב כידוע לנו, בגלל שלוש העבירות החמורות. בית שני חרב, בגלל שנאת חינם. המילים שנאת חינם מתפרשות באופן יפה, במיוחד, דווקא בתוספתא. התוספתא, שהיא המקור לגמרא הזאת, התוספתא בסוף מנחות אומר כך: אמר רבי יוחנן בן תורתא, שילה חרב מפני ביזיון קודשים, בית ראשון חרב מפני שלושת העבירות החמורות. ואז הוא ממשיך ואומר: אבל בית אחרון שאנו בקיאים בהם, שהיו מדגדקים במצוות. כך אומרת התוספתא, כך אומר אמר רבי יוחנן בן תורתא, שאנו בקיאים בהם, שהיו מדגדקים במצוות, מפני מה קרה? למה קרה? בית שלי הרי תתנו את כל מה שעשו בבית ראשון. אין לנו דרגרה בבית שלי. אין גילוי הריות. לכאורה, גם שפיכות דמים, לכאורה. נו, אז למה הייתה החלטה בשמיים להחליט את הבית השני? ועוד היה יתרון גדול לאנשי בית שני, שהיו מדגדגים במצוות. ובאמת היו מדגדגים במצוות. מקצת הידיעות שנשתמרו לנו על סוף ימי בית שני, אנחנו רואים קיום מדוקדק מאוד במצוות. וכך, תראו רבי יוחנן בן תורתא, למה קרה בבית השני? ותשובתו מעניינת מאוד. כמובן שנאת חינם, אבל הוא לא אומר את המילים שנאת חינם. הוא אומר את זה אחרת. הוא אומר: מפני שאוהבים את הממון ושונאים איש את רעהו. הנה שנאת חינם. זה מילים צבריות, תוספת דרך ישראל. זה מילים של צברי, שאומר ישר לעניין. ישר לעניין. אוהבים את הממון. שבו על זה. עצם העובדה שאני אומר את זה, זה לא פעול יותר פרשנות. זה מובן מאליו. אבל זה נורא, זה רודף אחרינו עד עצם היום הזה. לא השתחררנו מהעניין. כי אהבת ממון, אסור שיהיה נאמר שהיא פוגעת בכולם. אין מי שמולד מאהבת ממון. עוד לא הצלחנו להשתחרר מזה. ולפעמים אנחנו עומדים לפני תופעות של אהבת הממון, ואנחנו חושבים איך זה יכול להיות. אתם בוודאי לא תצפו ממני שאני אביא לכם כאן דוגמאות של אהבת הממון, של אנשים טובים וצדיקים, על עצם היום הזה. אבל כמה משפחות נשברו בגלל אהבת הממון? לא אתמול, היום. היום בבוקר. היום אחרי תורה, בהגדרה בטבת. קמנו, ויחד עם זה, אהבנו את הממון. זה פשוט אסור לשמוע. אבל אתם רואים היום ושלום כלי תקשורת ששם רואים ושומעים את הכל. מה שפעם היה בהיחבא, במסתור, בלתי נצפה על ידי העין, הכל נראה. לפעמים אנחנו בוכים בליבנו על מה שאנחנו יודעים. כבר בתור ילד חשבתי שכל הסיפורים ששמעתי על אהבת הממון ועל שנאת ישראל היו בדורות הקודמים. תמיד אמרתי, כל מה שהוריי היו מספרים לי, אבא שלי, אמא שלי, שתחיה לחיים ארוכים עוד חיה. חשבתי שזה היה בדורות הקודמים. אבל אז מה קרה? גדלתי ולמדתי תורה. הרבה תורה למדתי. ואפילו הלכתי לצבא. והייתי הרבה שנים בצבא. הרבה מאוד, מאוד מאוד. ביחידות שגם אתם הולכים אליהן. עם ראשי הישיבה פה. וחשבתי שהכל זה באמת מסירות נפש אמיתית. חשבתי שאין, לא יהיו בעיות בדור הזה. איך יכול להיות? זה לא יכול להיות, רק בדור הקודם היה. אבל מה נעשה? שעבר הזמן ונוכחתי לדעת שאהבת הממון, לצערי הרב, עדיין קיימת בכל עוזה, בכל עוזה, בכל עוזה. וכשאנחנו מדברים על בחורי ישיבות ועל התמימות בישיבה, אני זוכר בישיבת התמימות שלי, כל פעם שהייתי שומע על משהו עוול כזה שקשור בממון, אמרתי, זה לא יכול להיות, זה היה בדור הקודם. אז מישהו אמר לי, אבל זה פה מימון. אמרתי לו, אתה לא רואה נכון. אתה טועה, זה לא יכול להיות. מי שלומד אצלי שומע על זה. כשיוצאים הישיבה, השאלה אם הישיבה חינכה אותנו. לא השאלה המרכזית. כי מה התרופה לשנאת הממון? לאהבת הממון ושנאת ישראל. הישיבה, יראת שמיים, אמונה באלוקים. איפה זה יכול להיות? רק בבית היוצר לנשמת האומה. בישיבה. אבל זה צריך להיעשות. אי אפשר רק לדבר, צריך להיכנס לעשייה. זה נורא, אהבת הממון, כי זה לא כזה פשוט תורה. אני נותר את פי שלא אצטרך לספר סיפורים. אנשים אחרים היו כבר מספרים סיפורים. ואני לפעמים מספר, מי שלומד אצלי יודע, אני גם רואה לעיניים פה. אבל אני מספר כדי שזה יהיה חינוכי, כדי שנבין כמה הדבר הזה הוא נורא. ואחר כך צינעתי שזהו. שנאת ישראל. אם אתם תסתכלו, ויש היום הרי פרויקט כתוב, אין בעיה. יש את אותה עצמה, 15,000 ספרים זרקו. יש את האוצר היהודי ועוד כל מיני תחנות שאתם יכולים להיכנס לשם, ורוב הציבורות היהודית לפניכם, הכל דברים ביותר. כך בספר הראשון ותתקן במדינה כשתרונות. השנאה והכרה, שהשנאה מתחילה ברובה מדברים פירוטים וכנפיהם. למשל, בית הכנסת שצריך להיות סמל האהבה, סמל אמונה, הרבה פעמים משמש כבסיס לכל הריבים הגדולים, וזה מתחיל בזה שהאום היה נדמה לו שהגבאי לא רוצה לצאת לו השבוע הזה. דברים פעוטים וחסרי ערך. אני מבין באמת דבר קטן לי, אבל קודם כל יש לי גם ניסיון עצום. אבל אתה רואה גם הדברים שאמר יוחנן בן תורת האם לא דברים של סיסמאות, של הכרזות. זה לא איזה ראיות או בחינות רוחניות. זה מעשה. אז כשאנחנו מדברים למה חרב הבית, רבי יוחנן בן תורת אומר, פשוט, מה זה שנאת חינם? הנה החינם. שיש אהבת ממון אישי, וגם יש שנאה של איש מרעהו. אנחנו יודעים שבזהבת לרעך כמוך, שואלים כל המפרשים את השאלה אם פורסמת. איך יכלה התורה לומר כמוך? מה זה כמוך? אתה יכול לומר את השני כמו את עצמו? זה לא הולך. ועוד, לכל אחד יש את העצמיות שלו. והשמיות שלו היא לא שלי. אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם העצמיות האישית שלו, מה רע בזה? הוא באמת זה לא רע. וכל המפרשים מנסים להסביר את כמוך בכל דרך אפשרית שזה יהיה בדיוק כמוך בכל. אבל אי אפשר להסביר ממש כמוני בדיוק, הרי יש לי את הכוחות שלי ואת החושים שלי ואת מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי ולא נתן לשני. נכון, אבל זה בדיוק שזה עשה מאיתנו התורה. ואני חושב שהמשמעות של זה היא קודם כל למנוע מה שרבי יוחנן בן תורת אמר, את שנאת איש לרעהו ואהבת הממון. דיברתי על דבר אחד, על מה קורה לו שנאת חינם. אבל אני רוצה לדבר על דבר נוסף. הירושלמי מצרף לי בפרק י' הלכה בעת אומר כך: לא חרבה ירושלים עד שנעשו בה כ"ד מינים, כ"ד כיתות של מינים. 24 כיתות, מחשוב על זה, 24 כיתות. ואני מדבר עכשיו לא על בית ראשון, אני מדבר על בית שני. אבל ירושלמי אומר שהבית חרב, זה אחת הסיבות כמובן, שהבית חרב משום שהיו 24 כיתות. תחשבו על זה. מה רצו הכיתות האלה? מה רצתה כל כיתה? אנחנו מכירים כמה מהכיתות המפורסמות. אנחנו מכירים את הפרושים, את הצדוקים, אנחנו מכירים את האיסים, אנחנו מכירים עוד כמה כיתות. אבל 24 כיתות, אפילו אם אני אגיד שזה מספר כללי, זה הרבה, אז היו הרבה כיתות. ומה רוצה כל כיתה? האם בית שמאי ובית הלל זה כיתה? לא, אבל הם היו הפרושים. וגם שם המצב לא היה 100%. זה לא פשוט כל כך. אני צריך להזכיר לכם מה שאולי שמעתם מהרבנים, את דבריו המפורסמים של הנשיא, רבי נפתלי צבי יהודה ברליץ, בהתחלת הפירוט שלו לתורה, בעמי דבר. הקטע המפורסם על צדיקי בית שני. אני אומר שקשה לי אפילו להגיד את הדברים האלה, אבל אין לנו ברירה, אנחנו יודעים שהייתה בעיה. כיתות, קבוצות, מה זה קבוצות? לפעמים אני חושב שקבוצות זה אותם אנשים, אלא שלושה אנשים אומרים כך ויוצרים לעצמם מערכת של מנהגים כזו, ושלושה אנשים אחרים יוצרים מערכת של מנהגים אחרת. ואפשר לומר הרבה פעמים שזה בשם מה? בשם זה תורה. התורה מנסה הרבה דברים לעשות. אני יכול להתארגן ככה, הוא יכול להתארגן ככה. הבעיה היא להציג לנו כעבור זמן, זה לא גורם להתנגשויות בין הכיתות, בין הקבוצות, שזה חושב ככה וזה חושב אחרת. האם אני צריך להביא ראיות מימינו? כמה קבוצות יש, יש להן אידיאולוגיות, ואני מדבר רק על קבוצות תורניות. גם בקבוצה שנקראת הציבור הדתי הלאומי, תראו ראה כמה קבוצות יש. וכל קבוצה יש לה אידיאולוגיה של עצמה, והיא מסמנת את עצמה, ויש לה טריטוריה, והיא מסמנת את הקבוצה השנייה. זה אולי לא נורא, אבל כאשר העובדה היא שהתוצאות של זה הן לא טובות, כי זה מביא לשנאת לרעהו, זאת הבעיה שהירושלמי מצביע עליה כבר בסוף בית שני. שגם כאשר אתה חושב שאתה איש ירא אלוקים, לומד תורה, מקיים תורה, זה עדיין לא אומר שפתרת את כל הבעיות. עדיין קיימות אותן הבעיות שבעניין קרה לבית הזה. ונקודה נוספת, דיברתי על הסיבות לחורבן. אני מזכיר לכם שיש סיבות נוספות. יש דעה שהבית חרב בגלל חמאס. אני לא מתכוון לאלה שמחזיקים את שליט. המילה חמאס לא אני מוצאתי אותה, גם לא אני מוצאתי אותה. היא קיימת בתוכנו. הנושא של חמאס יש לו הרבה הרבה משמעות, כמובן קודם כל בדיני ממונו, אבל יש לזה משמעות בדיני העריות, במוסר, אבל גם בנורמות של התנהגות, של צניות, ולאו דווקא צניות של אורך השרוול, גם זה, אבל צניות של דיבור. כל הנושא של דיבור איש על רעהו, שכבר עניים בבית שישות צועקים עליו. הנקודות האלה צריך לקחת אותם בחשבון. ויש עוד סיבות, אבל אני רוצה להפליט לרגע, להסביר לכם את החשיבות של חורבן הבית מנקודת מבט הזו של עשרה בטבת, גם לאור התוצאות של החורבן. לאן לקח אותנו חורבן הבית? קודם כל תוצאה אחת ידועה מפורסמת. מפני חטאינו גלינו מארצנו, כפשוטו. הגלות התחילה בחורבן הבית. לא מיד. לקח ליהודים 1,000 שנים בערך. מחורבן בית השני עד מפעי הצלב. לאט לאט. זה דבר נורא. יש מאמר מעניין של רבי אבא. ובאיתי הרבה. זה רבי אבא. בית לבית נפניה ביתה. בעל הבית מפנה או מתפנה מביתו. מי זה בעל הבית? עם ישראל בארץ ישראל מתפנה מתוך ביתו. אבל ההתפנות הזו לא הייתה באופן חד פעמי. לא רק חורבן הבית. אחרי חורבן הבית דווקא לכאורה קמה התורה. ומיד אני גם מדבר על זה. אבל אחרי כן בא מרד בר כוכבא. ואחרי 100 שנים היה משבר גדול של כלכלה, שבגללו ירדו יהודים הארץ. ואחרי 100 שנים לא תפות הנצרות. הארץ. תוך מקרובים ואיסורים, כל פעם סוג חדש של איסורים. אם אנחנו מסתכלים על זה לא מבחינה היסטורית, אלא מבחינת אנשי אמונה שמסתכלים על ההיסטוריה, אז הדבר נהיה שוב פיקה. כי כל כמה דורות, אמרתי בערך כל 100 פנים, אתה רואה שבא לארץ משבר חדש, והמשבר החדש כמובן גורם לעוד ירידה של עוד אלפי יהודים שרוצים להתיישב פה, רוצים לגור, ולא מצליחים. אחרי זה 200 שנות בנצרות, גזרות על היהדות, בסוף גזרות מה? אחר כך מגיעים הערבים, המוסלמים מגיעים, בהתחלה יחסם היה לא רע, אבל להם הייתה בעיה נוספת. הם לא ידעו לנהל את המדינה. ואז היהודים, בגלל משברים כלכליים כאלה ואחרים, שוב פעם קמים ועוזבים את הארץ לאט לאט. כל זה ממש עד מטעי הצלב, עד שכמעט לא נשאר בארץ יהודי. ואני יודע שאני אומר את זה, שכמעט לא נשאר בארץ יהודי, אנחנו צריכים להיזהר בכבודו של הרמב"ם. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אני מניח שאתם ודאי זוכרים, שיש רמב"ם מפורסם במצוות קידוש החודש, במצוות קופנון ג', שהרמב"ם אומר שחס וחלילה שיקרה מצב שלא יהיה אף יהודי בארץ. דברי הרמב"ם התקיימו, היו יהודים בארץ, אבל באמת היו מעטים מאוד. הנה העדות של הרמב"ם בעצמו. לא צריכים להפסיק לכת. הרמב"ם בעצמו מתאר את עלייתו לארץ, אבל גם את ירידתו ממנה. הרמב"ם היה בארץ, עלה להר הבית. כדאי לשים לב. הלך למערת המכפלה, חזר לעכו, היה בירושלים. אבל הוא אומר, הוא לא מצא יהודים בכלל. מאה, שני צבאים פה, שניים שם. והוא יוזב את הארץ, יורד למצרים. לגור במצרים. איך אמרו האחים? לגור במצרים. אז איך לגור במצרים? כי ירדו במצרים. כלומר, הגלות הייתה תהליך מכאיב מאוד, והכל בגלל חורבן בית המקדש. הכל התחיל עם המהלך הזה שברגע שעבד לנו המרכז, היכולת שלנו להיאחז בארץ פחתה. היא הייתה מחזיקה מעמד, אבל כנראה שמבחינת הקדוש ברוך הוא, לפי מה שאנחנו רואים לאחר מכן, היה עונש הדרגתי היום. כשאנחנו מסתכלים על זה היום, כאשר אנחנו בארץ ישראל יושבים פה בהיכל אליהו ויכולים ללמוד תורה בשקט, שזה דבר נורא מה שקרה, תחשבו על בחורי ישיבות באותה תקופה, איך הם למדו תורה, בקושי. זה היה נורא. ולאט לאט עם החורבן גם שוקעת המחשבה הלאומית. את זה שוכחים. אף אחד לא זוכר שהשמאלנים ניצחו. זוכרים את שחר שמש. לאט לאט מצליחים לשכוח כי שוקעים בבעיות הגלות, והגלות נוראה. אז שוכחים את ארץ ישראל, ושוכחים את כל הנושא הלאומי. זה הכל כתוצאה מן החורבן. ועוד דבר, תוצאות חורבן המקדש ביחס להלכה היהודית. אני רוצה להביא לפניכם פשוט עובדות פשוטות. אמרתי שבית המקדש היה מרכז התורה, מרכז האומה. באופן מעשי בטלו רוב מצוות התורה. רוב המצוות בטלו. בחריית מצוות ולעשה בניין, אתם יכולים להסתכל בבניינים השונים כמה מצוות אקטואליות בזמן הזה. יש מחלוקות, אבל זה עומד על גבול החצי. כלומר, קרוב למחצית של מצוות התורה ואולי אפילו יותר לפי חלק מהפוסקים. עבדו לנו. אנחנו אומרים את זה בכל התפילות שלנו. גם בימים נוראים, גם בשבתות. אין קורבן, אין מקדש. הדבר הזה נורא. אנחנו חיים היום בעצם בחלק מהמצוות, וזה רבנני. אנחנו לא חיים בדורם כך. בגלל כל הדבר הזה. וצריך לקחת את זה בחשבון. זאת תוצאה ישירה של חורבן המקדש. ואני בא לנקודה נוספת. דיברתי על 24 שיטות של מינים. כדאי לדעת שבחורבן הבית קרה גם משהו נוסף. משהו שאנחנו יכולים רק לראות את הצד הטוב שלו בגלל תוצאות של החורבן. לכאורה תוצאה הפוכה. הפוך על הפוך. ביום 9 באב שקרה במצעד, בטלו בשנייה אחת כל הכיתות. כולל הכרובים. בית שמאי ובית הלל נגמרו באותו היום. ברגע שעלו הלהבות על המקדש, הכל חרב, כולל הכיתות. ומה הייתה התוצאה? מצד אחד התוצאה הייתה איומה. הסנהדרין בטלה. המשפט העברי עמד בסכנה. התורה בטלה. מה יהיה אחר כך? חלק גדול מהחכמים נהרגו. עלייה לרגל בטלה. איך יהיה הקשר עם התפוצות? מה יהיה? אתם יודעים שהיהודים שחיו באותה תקופה, יש לנו עדויות מעניינות, שאלו את עצמם את השאלה הזו, בדיוק, כולל חדש, בדיוק כפי שאנחנו שאלנו בדורנו, איפה היה הקדוש ברוך הוא בליל הכבשנים בראשי? שאלו באותה תקופה אותו דבר, איפה היה הקדוש ברוך הוא בתשעה באב של החורבן. אותה שאלה בדיוק. ומה התשובות שניתנו אז בדיוק כמו אני. היה דבר נורא. היה נראה גם כאן, גם בבית שני, שהשינה כביכול אסתר אסתיר פניי. אסתר הפנים היה משמעותי ומוחשי מאוד. אבל איזה פרק? כל התורה שבעל פה שאנחנו מכירים היום, מתי היא צמחה? אחרי היעלמות הכיתות. הכל נעלם בתשעה באב. ומה קרה אחרי זה? קרן מיבנה. גם קרה ליתר ביטחון. אבל קרן ביבנה. כלומר, פתאום יש תורה במקום אחר, לא בירושלים. ופתאום התורה מצליחה כנפיים. ופתאום יש חכמים חדשים, נעלמו בשמי ובתירם, נעלמו הכיתות מכל שקל. אבל יש חכמים חדשים, והחכמים החדשים מצמיחים תורה, ואין להם יריבים. איפה היריבים? איפה הכיתות? לכאורה, החורבן עשה דבר טוב. היו כיתות על החורבן. אחרי החורבן, אין כיתות. אז פעם הזריקו אותי לטלוויזיה. כי היה לי חבר, אחד פרופסור חשוב, שהוא אמר במפורש, שיעזרו אותו, הוא אמר במפורש, אתם צריכים לדעת, כך הוא אמר, אתם צריכים לדעת שהקורבן עשה לנו את הדבר הכי טוב שיכולנו לצפות לו, במקום שלא יכולנו לצפות. המקום הוא הקורבן, אבל הקורבן עשה לנו דבר גדול. נעלמו הכיתות, הוא אמר. כל, הגדיר את זה כאן, כל המאבקים הפנימיים בתוך החברה היהודית נעלמו כלא היו. פתאום, בבת אחת, עלה אחת ארץ בקרן ביבנה. אבל מה אני אעשה שאני למדתי כמה מחזורים אחרי רבי עקיבא, כי רבי עקיבא הוא כבר לא היה, הוא היה פעם בכל אליה. כלומר, מה אמר אותו פרופסור? תראו את היהודים האלה, היהודים האלה מבינים כוח ומבינים שעושים להם צרות. כשעושים להם צרות הם נהיים בני אדם. היה להם בית מקדש. מה היה? כל היום היה בית מקדש. והם הלכו מקום. מה זה הלכו מקום? שנאת איש מרעהו. כמו שאמר רבי יוחנן בן תורתא. והנה, בשנייה אחת, נשרף המקדש. אתם יודעים, זה לא מעניין מה מספר יוסף ומתתיהו, בין אם נאמין לו ובין אם לא, זה מתאים לסיפורים של חז"ל. אומר יוסף ומתתיהו שבחטא באב, יום וחצי לפני הטרפה, כינס הגנרל טיטוס את כל ארבעת הגנרלים שלו שפיקדו על הצבא הענק שצר על ירושלים. והייתה מחלוקת אם להחריב את בית המקדש או לא להחריב. שני גנרלים אמרו בעד, שניים היו נגד. אני לא יודע איזה מפלגה היה זה שהיה נגד. לפי ימינו חיים לבדל. ומעניין, היה שם יהודי, אתם לא תאמינו, היה גנרל יהודי. קראו לו הגנרל טיבריוס יוליוס אלכסנדר. הוא היה בן אחים של סילון אלכסנדרוני. הוגה דעות יהודי גדול במצרים. אבא שלו, של טיבריוס, היה נשיא יהודי מצרים. שלא תגידו שהוא תמך לא אצל האצילים, אצל הפשוטים. לא, תמך אצל האצילים. יצא לשמת עזב פירולות מרקים פוטינים, אולי אפילו היה בעצם, רק שנה בעצם. אחר כך יצא, חתם תוכן 50 וכמה, וכנראה אחרי זה לא רצה לחזור לישיבה, כי מסע חן אל ארגיון קצין, ואחר כך להתקדם במעלות הצבא הרומי. ומעניין, כשאנחנו מגיעים לקורבן בית של אימאי על תפקידו, אתם יודעים, הוא היה הרמטכ"ל של הכוחות הרומי שצרו על ירושלים. טיפוס היה שר הביטחון. הרמטכ"ל היה טט יוד אלכסנדר. יהודי, אנחנו לא, זה מדהים, כי אנחנו לא מספרים גם על זה. אבל תחשבו יהודי בכל מקום, בכל מקום שאתה מחפש דעות, אתם יודעים, ולצערי הרב לי, בגלל כל מיני ניסיונות בחיים, מי שלומד את זה יודע שאני מדבר על זה. אני לפעמים קצת חשב, אם קורה לי משהו, אני מחפש מיד איפה הצד היהודי פה. אני לא מחפש מי שעשה לי. אני שואל איפה היהודי או החבר שלי. ולצערי הרב, אני לפעמים לא רוצה להגיד את המילים, כי זה לא אסור להוציא לעזה על המתואם. אבל אני עדיין עשוי למצוא את זה. רמטכ"ל הכוחות העוני היה יהודי. ואומר יוסף למתתיהו שהוא היה בעד להחריב את הבית. הוא אומר בלשון שגינאור זה, אבל לא היה בעד. היהודי. עכשיו, אבל לא הוא מעניין אותי. אז הוא משתלט, כל דור היו לנו כאן. נו, מה נעשה? החינוך לא מצליח במאה אחוזים, אנחנו יודעים. הלוואי שיצליח ב-90% זה הישג אדיר, 80% זה עוד יותר, זה הישג טוב מאוד. אבל הבעיה העיקרית היא מה עשו היהודים. איך יכול להיות? מה עשו היהודים שדיבר עם צבי על הבת אחרי דבר? מנהיגי המורדים בירושלים, שמעון בר גיורא, יוחנן מגוסלה, שהגן על ירושלים, באותו יום, אחרי תאה, מה הם עשו? הם הרי היו תאומים. היה להם גם כנראה נבטרים שקראו להם תאומים. כמו שיש בכל מיני מוסדות, בתים זוגים שקוראים להם תאומים. אני חושב שגם פה יש את זה דבר. למה אני אומר את זה? הם הלכו מכות רצח. הם הלכו על את השני. יום לפני תשעדה. הם לא התחרו עם העולמים, הם רבו בינם לבין עצמם. מחר הכל בא, הם ידעו את זה. והם הולכים הכל. כל זה קרה. ופתאום לעומת זאת, עלה השחר, יש רבן אחריו בן זכאי, רבן גמליאל אחריו, רבי עקיבא, כל התורה שלו עובדת. בא מרד ברצופה, נורא ואיום, 200,000 הרוגים. ארץ יהודה שכמנה, כמעט לגמרי. ושוב התורה פורחת בגליל. חכמים מקימים את התורה בגליל, ופתאום בא רבי יהודה הנשיא ועושה משנה, ואחר כך יש פה ספר, ומדרשי הלכה, ועוד הרבה תורה שבעל פה, ואחר כך גם תלמוד הירושלמי, ואחר כך המרכז עובר ועובר. מצד אחד יצירה עצומה, חיים יצירות שלה, יצירה. המצד שני, הרדו לגמרי. אז יכול אדם לומר, וזה מה שאמר אותו בן אדם, מה אתם רוצים? החורבן עשה לנו דבר טוב. הצמיח לנו את כל היציאות של תורה שבעל פה. וזה נכון לכאורה. אז אם כך, אולי החורבן היה לטובה? שאלה רצינית שיש לשאול. זו שאלה לא פשוטה. תדעו לכם שאת הדבר הזה אנחנו רואים גם בדורות היותר מאוחרים. כל פעם שהיה קורבן באיזה מרכז, הקדוש ברוך הוא הזיז אותנו, עברנו למרכז חדש, ובאיזה פלא, יצירות רוחניות מופלאות. אבא של כל הרוח שנולד בספרד בגיל 3 שנה בגירוש המחורבן ב-1999 ויצאנו באירופה ובאסקנה בלעשות הכל חצי. נו, יבוא בן אדם ויאמר אולי אין לי דיסקות במחתוך מקום. אם הם יחשבו מכות, הם יהיו בסדר. לא יחשבו מכות, לא יהיו בסדר. אנחנו מתלוננים על השרה בתאמת? אנחנו צריכים את השרה בתאמת, למה? כדי להזכיר לנו שהיה לנו חורבן, אולי נחשוב ככה. להחזיר כאן לדברים טובים, תלמלא החורבן, היו נשארים בקרים. נו, אז מיד הזיק אותי, מה אני אומר? אם אני אגיד דבר כזה שאני מסכים עם הפרופסור הזה, אז מיד אני יסמנו אותי. ישר יקסמגו אותי. אני שייך לזה וזה וזה, ומילא ההוא לא ירצה לחתום איתי על כתובה בחתונה, ומעשה שהיה כך היה לא איתי כמובן. ולא לפני הרבה שנים, אלא אפילו בשנה האחרונה. ואם כך, אולי היהודים זקוקים לקסמות ותאמין. אני רוצה לסגור את העניין בדרך הבאה. חז"ל אומרים משפט מפורסם, הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אלמלא חטפו ישראל, היה ניתן להם רק, הייתה ניתנת להם, התורה וספר יהושע, לפי שהוא ערכה של ארץ ישראל. כולם מבינים את המשמעות. זאת אומרת, שאלמלא ישראל בבית ראשון חטפו, אז מה היה קורה? תחשבו על המשמעות של זה. שוב אני חוזר למשמעות. לא היה לנו את כל התנ"ך. היה לנו רק תורה וספר יהושע. דבר זה? אז איך היינו לומדים תנ"ך בישיבה? איך הרבנו מהלך חומר ללמד אותם? כל החומר בא בגלל דברים רעים. גלינו מארצנו, אז בגלל זה יש הרב קוק. מפני חטאים, בגלל זה יש רב צדוק. ובזה יש רבנו, אבל אם לא היינו חוטאים, אז לא היה לנו כלום. זה מה שאמר אותו פרופסור. חטפת מקום, אתה נהיה בן אדם. ואנחנו גם יודעים את האמת. שגם בפסיכולוגיה הפשוטה, לפעמים, אם בן אדם מסירים לו, מתיקים לו, הוא נהיה יותר טוב. זה גם נכון הפסיכולוגיה. אז אם כך עולה השאלה, ובזה אני רוצה לסיים, האם זה נכון? האם זה נכון לומר את הדבר הזה? תשובה חד משמעית, לא, בשום אופן. כי הדרך הזו זה דרך של בדיעבד. וזה לא נכון לומר שלא היה לנו תנ"ך. היה לנו תנ"ך, אבל היו כתובים בו דברים אחרים לגמרי. מה היה כתוב שם? במקום קציני סדום, אני לא מתכוון קצינים בסמכנים מגולנים, במקום קציני סדום, עם המורה, ידע כבר פונהו, תראו מה אומרים עליהם. היו כתובים דברים אחרים. המבורות היו נפלאות, כמו שאנחנו מצפים בגאולה. כלומר, היצירה התורנית הייתה לא פחות טובה, אם אני לא בסדר. להפך, הייתה יותר טובה. אתה אומר, הם התנהגו לא בסדר, חטפו מכות, ותראה איזה כיף, מה יצא מזה? מה הרווחנו? אבל זה הכל בגלל הבדיעבד, בגלל עשרה בטבת. אבל אם לא היה עשרה בטבת, לא היינו צריכים ללכת בדרך הזו. ואם לא היינו צריכים ללכת בדרך הזו, היצירה התורנית הייתה כמה? אחרת, לכתחילה, יותר יפה. הייתה יצירה. יכול להיות אולי מוכנים מאבדנו, והתרבות שלנו הייתה נראית אחרת, ואז אולי גם לא היה לנו צרות מאומות העולם. למה אנחנו לא חושבים ככה? אז זה מה שאני גם אמרתי, לאשר את אלוני. הוא אמר דברים שהם חצי נכון, בדיוק כזה. וכידוע לכם, בהרבה שקרים, האמת שם היא בערך 50%. ולפעמים אפילו 80%, אפילו 99%. אבל הסוד אחד של השקר גובר על הכל. מה שהוא אמר זה נכון בגלל ההתנהגות של המצב בדיעבד, בגלל הכרה לפני. בר גיורא ויוחנן ניגוד חלה. אבל אם לא היה תמר, היינו בוחים שלא יהיה לנו עשרה בטבת. אני מקווה שבקרוב אם כן גדולת בהמה וימי הצום והאבל יהפכו לנו לשמחות ולמועדים. כל טוב.